טוב, אז אנחנו אוחזים מה שצבוך הכל יעשה. אוחזים באלימות שלנו. ציבור פה אוחז בפרשת במדבור, אבל בחוץ לארץ עדיין פרשת צבוך הכל יעשה. כן, לכאורה זה כדאי להשלים, נכון? אה?
כן.
חשבתי שנספיק במירון לדבר על זה, אבל לא היה זמן. אז פרשת צבוך הכל יעשה זה הפרשה האחרונה מחומש ויקרא. זה לא רק הפרשה האחרונה של חומש ויקרא, זה בעצם הסיום של כל המצוות. בגלל שפרשת במדבר, אין שם מצוות. רק סיפור מה שהיה במדבר.
פרשת במדבר או ספר במדבר?
ספר במדבר. אחר כך דבורים זה כבר משנה תור. פה זה הסיום של המצוות. לכן הוא יהיה את הסיום של הפרשה. זה אלה המצוות אשר ציווה השם את מוישה. בהר סיני. לא, פה הסיום של המצוות. בגלל שזה הסיום של המצוות, אז פה מופיע הברכות והתוכחה. אם חוקי יסת אליך הוא כל המצוות שדיברנו עד עכשיו, אז יהיה את כל הרשימה הזאת. אם לא, אז מה שכתוב.
למה יש יותר כללות דיברות?
או, יפה מאוד. אז פה זה בעצם הסיום, והסיום מסתיים עם שכר ועונש. הפלא הוא שאחרי כל זה, הסיום של כל הכללות, של הברכות, זה אלה החוקים המשפוטים והתוירוס, אשר נוסן השם בין הרבה בני ישראל בהר סיני ביד מוישה. זאת אומרת, הסיכום הזה שעד פה זה כל המצוות, כבר מופיע בסוף הכללות והברכות. אבל אחר כך פתאום יש עוד מצוות. מצוות של ערכין ומי שמקדיש בהמה ובית וכולי, פתאום עוד כמה מצוות, ואחרי זה כתוב עוד פעם אלה המצוות שציווה השם עצמו שבבני ישראל בהר סיני. למה זה לא כתוב לפני? עכשיו יש פה את הברכות והכללות. אז כמו שאתה אומר, הברכות זה מפסוק ג' עד פסוק י' ג' 11 פסוקים. אחר כך זה מפסוק י' ד' עד מ' ו' 30 פסוקים. זה פי 3. ופה זה עדיין קצר. כי סובו זה שתי דפים שלמים בספר תואר. למה זה ככה? איפה האיזון? זה לא רק זה, הכללות זה לא רק הפך הברכות. זה לא רק שכל הרשימה של הברכות שכתוב גשם ושלום וכל הדברים, אז אם לא זה לא יהיה. אם לא זה לא יהיה, וחוץ מזה, כל הדברים האחרים. אז למה זה ככה? עכשיו...
אני אמרתי היום תירוץ.
כן.
התירוץ הוא... ברכות. הברכות, אנחנו לא צריכים הרבה ברכות. אם אנחנו לא נעשה, אם לא יהיה לנו ככה בכללות, לא צריך, אז לא צריך ברכות.
עצם זה שאין כללות, זה כבר ברכה.
נכון.
אז גם אפשר להגיד הפוך, עצם זה שאין ברכה, זה כבר...
כל דבר אפשר להגיד.
שומע. יפה מאוד. עכשיו, אם בחוקו יסת אליך הוא, רשי אומר, זה לא הולך על המצוות. כי המצוות כתוב מיד אחר כך, אז מצוות יסת תשמעו. זה לא הולך על המצוות. מה זה בחוקו יסת אליך הוא? שתהיו המילים בתור. מה זה המילים בתור? זה לא אחד מהמצוות. זה גם מצווה. אז אם אנחנו רואים שבחוקו יסת אליך הוא זה לא המצוות, כי כתוב אחר כך מצווה יסת תשמרו, אז זה גם המילים בתורה, זה גם נכלל בזה. זה מצווה או לא? להיות המיל בתורה. מצווה. אז רב שאומר, מצווה יסת תשמרו זה כבר כל המצוות. מה זה חוקו יסת אליך הוא? שתהיו המילים בתורה, זה גם אחד המצוות. עכשיו, הפסוק מתאר פה מה יהיה, אם מחכו שתלכו. נסעתי גשמיכם ביתום, נוס נוס יבואו לו, יש פה סך הכל 11 פסוקים, אבל זה מתאר מצב מושלם. עולם מתוקה. האוכל הכי טוב שיש, אנשים בריאים, אין מלחמות, הכל בסדר. ולא רק שאין מלחמות, אלא אם אתה רוצה לעשות מלחמה משחרר, אתה מצליח. רודפו מכם חמיש אומר, מאור רבובו. מצב הכי מתוקן שיש. עולם מתוקן בגשמיות. האם זה היה פעם? זה היה פעם בהיסטוריה?
שלמה המלך.
אה?
זמן זה שלמה המלך.
שלמה המלך זה הזמן הכי קרוב.
הכי קרוב לזה. הרמב"ן אומר שזה לא היה אף פעם. לא שזה לא אמור להיות. אם בחוקו יצאת אליך, זה אמור להיות. כי אנחנו אף פעם לא היינו בשלמות הזאת עדיין, זה יהיה כשמשיח יגיע.
קודם כל אנחנו צריכים להבין, מה זה חוקותיי תלכו, איך אפשר הולכים ללכת עם החוקים?
איך אפשר ללכת?
איך תלך חוקים?
נכון, איך אפשר ללכת? איפה זה הרמב"ן? ודע כי לא השיגו ישראל מעולם לברכות האלה בשלמותן. לא הרבים ולא היחידים מהם, שלא עלתה זכותם לכך. כמו שאמרו על דוד, דוד גם זה דוגמה לזמן שהיה מאוד מוצלח. חז"ל אומרים שהוא הצליח להרוג פעם אחת רק 800, ולא 1,000 כמו שכתוב. הוא הצטער על זה. יצא בסקול אמר לו רק בדבר אוריה החיתי. והכן תמצא לרבי ישן הזה שיזכירו בפסוקים האלה לעתיד לבוא. מלמד שתינוק ישראל עתיד להיות משיד. עתיד הקדוש ברוך הוא תהיה למצדיקים. כל זה עתיד. שאז יהיה בשלמות. טוב, זה החלק של הברכות. אחר כך, חלק של הכללות. היה פעם?
כן.
היה. הרמב"ן אומר שהכללות שכתוב פה היה בחורבן בית ראשון. מה שכתוב כסובוי זה הגלות שאנחנו נמצאים בה. הוא מביא כמה דוגמאות להראות שזה לא שייך בגלות שלנו, וזה לא שייך בגלות הזאת. שני סגנונות אחרים. אז זה לא היה, זה כן היה. אז עוד פעם, קצת חוסר איזון. עכשיו, דבר אחד שבולט פה מאוד לאורך כל התוכחה, זה שיש פה כל הזמן שבע. אם לא תשמעו, שבע, עוד פעם שבע, עוד פעם שבע, שבע פעמים שבע. אז מה קורה פה? וגם יש פה הרגשה, חוץ מהחוסר איזון, יש פה הרגשה של מצוקה. כשקוראים את הפרשה הזאת, זה הרגשה של מצוקה. שמה? כשאתה אומר, אם בחוקו שתלכו מצוות תשמרו, אז יהיה כל זה. אם זה לא ככה, כל השאר. אז גמרנו, כאילו, אין מה לעשות בשביל זה. אם אתה לא אחרי זה שלמות, אז כל השאר. אז כאילו, אתה מאמין אותי, כתחיל המצב שאני בטוח לא אצליח, בטוח תעניש אותי, ונגמר הסיפור. גוי לא עומד במבחן הזה. בסדר. הוא לא מקבל כאלו אנשים. אנחנו, לכאורה, אמור להיות לנו יותר טוב. אבל מאמינים אותנו במצב כזה, שבטוח אתה לא תצליח, ולא תצליח, אז יהיה כל הרשימה הזאת. זהו.
זה ניסיונות, לראות איך אתה עומד
בזה. אז אפשר לעמוד בזה או שאי אפשר? אז רש"י ממתיק את זה. רש"י אומר, המתקה. שמה אומר? אם חוקו ישראל תמוסו, אם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלו, אבל זה לא מספיק. אם חוקו ישראל תמוסו, זאת אומרת, גם אחד שלא מקיים את המצוות, עוד לא מואס במצוות. וגם זה לא מספיק. אם את משפטי תגאל נפשכם, לבלתי אסס את כל מצווי ישראל, להפריכם אסבריסי. אז שאומר, הוא כופר בעיקר. זאת אומרת, נראים פה על מישהו שהוא מואס, והוא כופר, פורק כל. בסדר, אז אנחנו לא שם. אנחנו איפשהו באמצע. לא מעשים המצוות ברוך השם, ולא בדרגה שאני מחכסת אליכו בשלמות, שים איפה שהוא באמצע. שהחזל אומרים שקוראים את הפרשה הזאת כל שנה לפני שבועס. למה? תחילה שנה וכללותיה, תחילה שנה וברכותיה. פרשס קיסבו לפני ראש השונה וזה לפני שבועס. זאת אומרת, בזה שאנחנו קוראים את זה, אנחנו פועלים שזה לא יהיה. תחילה שנה וכללותיה. הכללות תגמרו, התחילו הברכות. איך זה קורה על ידי שקוראים את זה? אני מספר על המגיד מקוז'ניץ, שכשהוא היה שומע את קריאת התורה של הכללות, הוא היה ממש מתענג. הוא היה עושה כאלה תנועות של כמו שעושים ככה בסאונה. או שאוכלים איזה משהו שהוא עושה על האש. עושים ככה כזה. ככה הוא היה עושה ככה הוא עושה כל הזמן שקראו את זה. מה הוא כל כך נהנה? מסתומך כי הוא היה בסדר בנושא הזה, הוא לא מסובך, אז הוא עשה, אנחנו לא יכולים לעשות כזה,
המחאי.
המחאי, כן, בדיוק. אבל זה לא מסתבר, אם הוא עשה את זה, הוא בא הרבה ללמד אותנו משהו. אז זוהר, על הפרשה הזאת מאוד מאוד מרגש. זוהר לא ארוך, קצר, כדאי אפילו עוד זה בפנים. מאוד מאוד מרגש. נתאר איזה צורה השם שלח אותנו לגלות. נתאר את זה בשתי דוגמאות עיקריות. חוזר על זה כמה פעמים וקצת מעריך בזה, אבל שתי דוגמאות עיקריות. דוגמה אחת, מביא את הפסוק, משגיח מן החלונס, מציץ מן החרקים. הוא אומר ככה. הוא אומר, המלך יש לו בן. והבן לא עושה כבוד, לא מתנהג כמו שצריך. צריך להניש אותו. אבל זה בעיה, כשהוא מניש אותו, זורק אותו מהארמון, מגיע אמא שלו, בקשת, וצריך להחזיר. ככה עוד פעם ועוד פעם. כשפעם אחת אומר, צריך לשלוח אותו, שלח את האמא איתו ביחד. כלומר. אבל, הוא מתגעגע לה, הוא מתגעגע אליה. אז מה הוא עושה? הוא הולך לאותם מקומות, שהבן נמצא עם האמא שלו, הוא משגיח מן החלונס, מציץ מהחרקים, הוא עולה הרים ויורד כדי להציץ, לראות אותם. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה אומר, כל זה עדיין מתאים כשהוא שולח את הבן שלו מחוץ לארמון, אבל בתוך המדינה. אז יש לו קצת שליטה איפה הוא נמצא, מה קורה איתו. מה קורה כשצריך לשלוח אותו לגמרי מחוץ למדינה? אז הוא לא יודע מה יהיה איתו. איך אתה יודע אם הוא יחזור, מה יקרה שם? הוא אומר, אני לא יכול לשלוח אותו. אני חייב לשלוח אותו. אז אני אלך איתו ביחד. אני מביא את הפסוק פה בפרשה, פסוק קשה.
מה הרוויח בלשלוח אותו? מה הרוויח בלשלוח?
שהוא לא בארמון, הוא בגלות, הוא לא במדינה.
הוא עושה את מה שצריך לעשות.
במקום שלא מכבדים אותו, במקום שלא מספקים את הצרכים שלו. אבל לא רק לו, אלא גם לאבא שלו. מביא את הפסוק, והולכתי אף אני עמכם בקרי.
זה לא מתאים אבל, למשל. כאילו, שתי משלים לא
מתאים. לא מתאים אחד לשני, זה שתי שלבים. והולכתי אף אני עמכם בקרי. זה פסוק שאומר, אני אנך אתכם ככה חריף. אבל והלכתי אף אני עמכם, אומר הזוהר, גם אני הולך אתכם ביחד. אין לי ברירה, אני חייב לבוא איתכם ביחד. מה שקורה פה בעצם בכל הסיפור של הלכות והכללות, עוד אחד מהפלאים שיש פה, שכל הזמן הוא מדבר על האויבים שלכם. אויבים שלכם. מי זה האויבים שלנו? אני לא מדברים על האויב פרטי שלי. אויבים שלכם זה אומר של עם ישראל. אויב של עם ישראל הוא אויב שלו בגלל שהוא עם ישראל. וזה הפלא הגדול. נראים פה הרי על זה שאם בחוקסת עם אוסו, עם ישראל עוזב את התורה, כופר בעיקר, אז לכאורה במצב הזה אמור להיות שהם כבר לא אויבים שלהם. למה אויבים שלהם? בגלל שהם עם ישראל, הם כבר לא עם ישראל. אז איך יהיה כזה מצב שכל הזמן האויבים שלכם רוצים אתכם, אויבים, 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 כבר לא אויבים.
כבר לא עם הנבחר.
כן. זאת אומרת, כתוב פה שזה לא ככה. אפילו במצב כזה גרוע, שמקיימים את כל הרשימה הזאת, כועסת עם אורסו וכופר בעיקר, הם עדיין אויבים שלכם. מה כתוב פה?
הקדוש ברוך הוא יורד עם עם ישראל לגלות.
או. אז זה מה שכתוב פה, זה מה שהוא כל כך נהנה מהגן מקוז'נץ. מה שכתוב פה בעצם זה ככה. כל השבע האלו, שבע דיברנו שבוע שעבר, פרשת בער בשמיטה, שהשבע זה המלכות.
שבע מה?
זה המלכות, המידה השביעית, שזה שבס, זה שמיטה. תמיד שנראו על שבע, איפה שכתוב בפסוק המילה שבע, הכוונה היא לשכינה, הכוונה היא למלכות. אז השם אומר ככה, אני נתתי לכם רשימה של מצוות. אבל אתם צריכים לתפוס מה הסיפור פה. זה לא רשימה של מצוות. זה לא מה לעשות או לא לעשות. שזה גם נכון. צריכים לקיים את התורה. יש את מצווה שתשמרו. לעומת זה, אם לא תשמעו, אם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלו, יש. אבל לא פה נמצא הסיפור. יש משהו מאחורי המצוות האלו, מאחורי כל הרשימה הזאת. יש פה את השכינה. יש פה את המלכות. זאת אומרת, יש פה תהליך שקורה על ידי המצוות. התהליך הזה קורה רק אצלנו, ולא קורה אצל הגויים גם כשהם מקיימים מצוות. מה שקורה אצלנו כשאנחנו מקיימים את המצוות, זה מה שכתוב פה בסוף הברכות, ויסלחתי בסורככם, ואויסי לכם ללוקים, ואתם תהיו לי לאום. זאת אומרת, אנחנו השכינה של השם. אנחנו עושים על ידי המצוות שהשם שוכן פה בעולם. אני שמעתי פעם מהרב פינקוס, משה של פינקוס. אנחנו נקראים יהודים. למה נקראים יהודים? על שם שבט יהודה. יהודה זה אותיות ד' י' כ' ו'. י' כ' ו' זה שם השם. מה זה ד'? אז ד' זה נקרא המלכות, זה נקרא השכינה. אני אומר, בלי להסביר בצורה עמוקה של קבולה, תרגום של זה בשפה מדוברת, ד' י' כ' ו' זה נקרא גברת י' כ' ו'. מיסיס הוואי. אנחנו גברת הוואי. זאת אומרת, זה לא שהוא נתן הוראות אנחנו מקיימים. זה כמו אישה שמתחתנת, לפני זה קראו לה גולדברג, עכשיו קראו לה רבינוביץ'. למה? כי היא ניתה משהו אחר. היא מייצגת היום את מיסטר רבינוביץ'. אנחנו קיבלנו תורה, הפכנו מלהיות מיסיס פארוי, מיסיס מצרים, נהיינו גברת הוואי. אנחנו מייצגים אותו. איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו מייצגים אותו. זה המערכת של המצוות. אנחנו המלכות שלו. יהודי ממליך את השם. עצם זה שהוא נמצא. כמו שכתוב בנדבג, בחוץ לארץ, אתה זה המדינה. אז פה בעולם הזה, אתה זה השם. כן? חריף, אבל זה ככה. אתה זה השם. זה לא נושא של מערכת שלך מול השם, מגיע לך, לא מגיע לך. תבין מי אתה, תבין מה אתה מייצג, מה אתה מראה בעולם. ממילא, אז אם אתה עושה את זה נכון, זה לא שכר. פשוט, אתה עושה נכון, אתה משרה את השם בעולם, כשהשם נמצא פה בעולם, אז הכל טוב. אז יש את האוכל הכי בריא, אין מלחמות, אין כלום, הכל מתוקן. וברגע שזה יהיה, וזה יהיה, כשמשיח יגיע, יתגלה המלכות של השם בעולם, יהיה עולם מתוקן. זה קרה, כמו שאתה אומר, בזמן של שלמה המלך, זה נקרא סיירה בשלמוסי. ירח במלואו. ירח זה המלכות. כשירח שלם, אתה רואה לגמרי את השמש. כשלא, אתה רואה רק חלקית מהשמש.
הירח תחזור להיות בגודל שלו.
כן, היה אור לבנה, כמו רחמה, יהיה מלכות שלמה, יהיה עולם מתוקן. אם זה לא ככה, אז עולם לא מתוקן. זה דבר ראשון, זה לא, אין את הברכות האלו, אבל לא רק. השם אומר, ברגע שעשינו כזה ברית, ברגע שקיבלנו את התורה, אנחנו מייצגים את השם בעולם, מפה כבר אין לנו בחירה אם להיות כאלו או לא להיות כאלו. אנחנו בסופו של דבר נהיים מוכרחים להיות כאלו. אם אתה לא עושה את זה, אז השבע, המלכות, תביא אותך לזה. זה יתחיל עם שבע אחד, ימשיך לשבע אחר. אתה תלך ממקום למקום, וכל מקום יכריח אותך להבין שאתה לא גוי. כתוב, ישראל כשהם עולים, עולים עד לרקיע. כשעודים, עודים עד לאפר. זאת אומרת, אין ליהודי בחירה להיות גוי. כתוב הפסוק, פרשת וסחנון, ונשב בגי מול בית פאור. ואתו ישראל, שמע אל החוקים. זה הסדר של הפסוקים, מה הקשר אחד לשני? ישבנו בגי מול בית פאור, ואתו ישראל, שמע אל החוקים. מה זה קשור? זה אומר המדרש, מה זה בית פאור? פאור זה עבודה זרה הכי מבוזה שיש. לא מכירים קורבנות, לא מביאים כסף, זה אפילו לא גוזרים את השערות, כמו בעוד. בית פאור, אתה לכלוך על העבודה זו. הגמור מספרת על אישה שהייתה חולה, והיא נדרה לכל העבודות זרות שבעולם, שאם היא תברי, אז היא תקריב להם קורבנות. והיא הבריאה. ואז התחילה ללכת מאחד לשני, מאחד לשני, הקריבה את כל הקורבנות, עד שהגיעה לבית פאור. שאלה, מה עושים פה? אמרו לה, אמרה לא, זה לא מוכנה. מוכנה להיות חולה בחזרה, והיא לא מוכנה לעשות את זה. זה גויה. גויה יכולה לבחור איזה עבוד אזור לעבוד. יכול לבחור להיות חצי חילוני, חצי עבוד אזור. יהודי אין לו כזה בחירה. ונשב בגיא מול בית פאור, אומר להם תשמעו טוב. אתה או יהודי או עובד פאור. אתה לא יכול להחליט להיות אודי או סיני או משהו באמצע. או שאתה יהודי או שאתה יותר גרוע מחתולה. כמו שבעלך לא יכול, יונה יש לה כנפיים. יום אחד היא אומרת, למה אני צריכה לעוף בשמיים, להיות משהו גדול? תן לי להיות משהו פשוט כמו חתולה. איך אתה לא רצפה? מה היא עושה? היא חותכת את הכנפיים. אז מה היא ממנה? היא לא נהיית חתולה. היא יונה בלי כנפיים, יונה בלי כנפיים זה נבלה, זה טרפה, זה... יהודי שחותך את הכנפיים הוא לא נהיה חתולה. הוא יורד עד לאפר. למה זה ככה? דווקא בגלל החשיבות שלו. החשיבות שלך גורמת לך שאתה תהיה חייב לחזור לחשיבות שלך. או בבחירה, או שכל העולם יזכיר לך שזה מה שאתה. מה קורה? מגיע השלב? מה קורה? מגיע השלב? מגיע השלב שיהודי אומר, נמאס לי, אין לי כוח להיות יהודי, קיים את כל השוכנור, קיים את כל המצוות. יש אמריקאים ואנגלים וזה, יש להם חיים טובים. אני רוצה להיות כמוהם. ואז, אם לא ישמעו לי, לא יסע עשה את כל המצוות האלו, אפילו הוא מואש בזה, הוא אומר, זה מה שעשה לי את כל הצרות, זה מה שעשה לי את כל הבעיות. וגמרנו, מחליט להיות חלק מהם. מה קורה בסוף? מה שהיה באמת בשואה. אותם אלו שכבר היו לגמרי כמו הגויים, היו לגמרי מעורבים בהם, הגיעו השכנים שלהם, החברים הכי טובים, והסבירו לנאצים, הנה זה יהודי. ואתה שם עליהם, גם כשאתם תעשו את זה, האויבים שלכם יישארו האויבים שלכם. אתם הולכים לגלות, ולכאורה כבר הייתם צריכים להפוך, כבר הייתם צריכים להפוך להיות חברים שלכם. גמרנו, זהו. האויבים שלכם, בגלל שאתם יהודים, אתם לא יהודים. לא, 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 אתם כן יהודים. הוא יזכיר לך. כמו שהמאמר הידוע, אם יהודי לא עושה קידוש, אז הגוי עושה לו עבדולה. זאת אומרת, יש פה הבטחה עצומה בכל הסיפור הזה של הקלות. השם אומר להם, אתם נהייתם בני בחורי ישראל, אתם נהייתם בנים שלי, ואתם תישארו כאלו. אני אעשה הכל כדי שזה יקרה. זה מה שהזוהר מספר בכזה התרגשות, מה קורה כשהוא מוציא אותנו לגלות. אנחנו מרגישים את מה שכתוב פה. מה שקורה באמת זה הקרבה הכי גדולה שיש. ככה נמצאים בהמון, בסדר, מרגישים טוב. אבל כשזרוקים מהארמון, מרגישים גרוע מאוד, ואז פתאום אתה רואה שמישהו מציץ. מי זה המישהו שמציץ הזה? אותו אחד שזרק אותך. אז פתאום אתה תופס איזה קשר עמוק שיש פה. וזה כשעדיין נמצאים בארץ ישראל, נמצאים מחוץ לארץ, אז הוא מגיע איתך ביחד, לא רק מציץ. אם הוא נוח בצור. אז אומר, רגע, מה קורה פה? זה עונש או שזה, או, או, או שזה לא עונש? זה לא עונש. זה תהליך שהביא אותך להבין מהצד השני מה בעצם אתה שווה. אם בחרת בזה, אז אתה תבין בעצמך. אם לא, אתה תבין מהכיוון השני. אבל כל הסיפור פה בא, כל הסיפור פה בא, בא להגיד מה בעצם קורה במהלך, במערכת הזאת של המיצה שקיבלנו. קורה פה מערכת של קשר שאתה לא תוכל אף פעם, אף פעם לפגוע בזה. אז זה, המהלך הזה נקרא שמד ורצון. שני הדברים הכי הפוכים זה שמד ורצון. שמד אנחנו קוראים לאחד שהשתמד. אחד שהחליט שהוא לא רוצה להיות יהודי, אמיר את הדת שלו, מומר לכל התורה כולו, קוראים לו שמד. אבל זה לאו דווקא ככה.
מלאך. מלאך מה וגם
כאילו
יש
שם שמד, לא?
כן. יש איזה
מלאך שקוראים שמד. יכול להיות. אז שמד זה נקרא ניתוק. מי שהתנתק לגמרי, אנחנו קוראים לו משומד. אבל לכל אחד יש כל מיני ניתוקים כאלו בחיים. אחד מנותק מתפילה בכוונה. אחד מנותק משמיעת עיניים. אחד מנותק משמיעת הלשון. כל אחד מנותק ממשהו. ומנותק זה לאו דווקא שהוא בכוונה לא עושה את זה. אלא, וואי, זה לא בשבילי, זה לא הולך. כנראה זה לא נמצא במערכת שלי, אז הוא מפסיק את זה. זאת אומרת, שמד זה לאבד את הרצון. הפוך משמד זה רצון. רצון זה אומר, אני עדיין לא אוחז בזה, אני לא יכול לקיים את זה, אבל אני רוצה את זה. דבר שאתה רוצה, אתה לא משומד ממנו. דבר שאתה לא רוצה, יכול להיות אחד שאוחז כמעט בכל הדברים. קיים את כל התורה חוץ מנקודה אחת, שהיא לא הלוכה ולא חיוב ולא מצווה, אבל זו דרגה שהיא קיימת, הוא אומר, זה לא בשבילי. אין לו אפילו רצון לזה. אין לו רצון לזה, אז הוא משומד לזה. אז שמד ורצון זה מצד אחד שתי הפכים. שמד זה ניתוק, זה קרירות, זה נתק. רצון זה חיבור. אז מצד אחד זה שני הפכים. מצד שני, זה נמצא כל הזמן אחד ליד השני. זה או זה או זה, אין משהו באמצע. כלפי כל דבר שבעולם אתה או רוצה או משומד. אנחנו משומדים, רוצים להיות משומדים לגבי כל התאוות, כל המידות רעות. כל דבר שאתה לא רוצה, אתה משומד. משומד זה ניתוק. אז כתוב באמת, קוטמרן כתוב שמוישה עומד בין שמד לרצון. שמד זה 344, רצון זה 346, ומוישה 345. זה בדיוק בין שמד לרצון. זאת אומרת, העבודה של משה רבנו זה להוציא מבן אדם את השמד, להכניס לו רצון. זה כל מה שהוא עושה. וזה כל מה שצריך, לא צריך יותר מזה. כל השאר, כל הקיום, זה כבר תוצאה. או שמצליחים או שלא מצליחים, כל אחד כמה שהוא מצליח, יש בזה הרבה דרגות. מה שאנחנו צריכים זה רק דבר אחד, אל תהיה משומד. תרצה. תרצה להיות יהודי, תרצה לקיים את התורה, תרצה להיות מחובר השם, תרצה. אל תהיה משומד. זה המהלך שקורה פה. הוא אומר, אם אתם הולכים איתי בקרי, מה זה קרי? קרי זה קרירות, זה ניתוק. ניתוק זה שמד. שמד, אני לא אתן לזה לקרות. שמד לא יהיה פה. איך? או שתבחר בזה, זה אם יחקו יסת אליכו. או אם בחרת בשמד, אז יהיה פה מהלך שלם שביא אותך להבין שאתה לא משומד. אתה לא מנותק. כי אם היית מנותק, אז לא לך אוהבים, לא היית סובל, לא קורא לך את כל הדברים האלו. למה זה קורה לך? פתאום אתה תופס, רגע, אני לא מנותק. אם אני ממילא לא מנותק, אז בוא נהיה מחובר באמת. עכשיו, זה מה שרש אומר, מחכו שאתה אליך, שתהיו עמלים בתור. רש אומר שאם זה הולך למצווה, זה כבר כתוב. מצווה זאת תשמעו. אז זה הולך על המילים בתור. המילים בתור זה גם מצווה. גם אחד המצווה. למה צריכים להיות עמל בתור? עיקר העמל, אומר אריזל, זה לברר את הפניות. אין שום עניין להיות עמל בנטילת לולב, בשופר, באכילס מצה, אין שום עניין להיות עמל. אם אין ברירה, אי אפשר להשיג את זה רק על ידי עמל, אז צריכים לעמול, אין עניין בעמל הזה. הדבר היחיד שיש עניין בעמל, זה להיות עמלים בתור. למה? שם מאוד קל ללמוד ולשאר מנותק. אתה לומד, זה מעניין, אתה מצליח, אתה מוכשר, אז כך נהיה, נגיד שיעור או שיעור, אתה נהיה איזה משהו, אז אתה לומד, אתה מנותק. העמל זה הדבר היחיד שעוזר לך לצאת מהניתוק ולהתחבר. כי אדם לא מוכן לעמול על משהו שהוא לא מחובר אליו. אם זה מדי קשה, אז אם באת פה בשביל חשבונות אחרים, אתה תעזוב. רק אם באת בשביל דבר אמיתי, אז אתה תגיע עד שתגיע לזה. או אם באת בשביל זה, או שזה יגרום לך שתגיע בשביל זה. אבל העמל יוצר את החיבור, הופך את זה משמעת לרצון. זה לא אחד מהמצוות. זה ההגדרה של כל המצוות. אם יחוקו שאתה אליך, הוא תעמל בתורה, זאת אומרת שאתה מברר את הנקודה הפנימית להיות מחובר לזה, ממילא, יש מצוות שתשמרו, את כל המצוות אתה תעשה מתוך החיבור הזה. עכשיו, אז לכן, אחרי כל הסיפור הזה של הברכות והכללות, פתאום יש עוד כמה מצוות. כבר סיימנו את כל המצוות, כבר אומרים, אלה המצוות, אלה החוקים, המשפטים והתורה שציווה השם את מוישה, שנוסה השם בין בני ישראל בהר סיני, ביד מוישה. כאילו כבר סיום, כמו יש דרשנים כאלו, שכבר אומרים, השם יעזור, שנזכה, ואז פתאום מתחיל עוד דרשה. זה הכי גרוע, נכון? דרך כלל, כשדרשנו מהשם יעזור, תדע שהשם כבר עזר. כי זהו, הולך לגמר הגלות. אבל פתאום מתחיל דרשה חדשה, אז פה גם כן, אלה החוקים המשפטים, גמרנו, הולכים לסיים, פתאום עוד כמה מצוות. למה זה כך? למה זה לא כתוב לפני? מה זה המצוות האלו? מצווה הזאת מדברת שאדם רוצה להקדיש נפשות לשם. כתוב את זה במדרש, שיש רצון היהודי לתת לשם משהו גדול. מה זה משהו גדול? איזה דבר גדול אפשר לתת? לי הכסף, לי הזהב, הכל שייך לשם, לתת לו נפשות. אז עם הארץ עושה את זה כמו שאיפתוך עשה. קריב את הבת שלו. וזה לא. כתוב שלא ציוויסי ולא דיברתי, לא עושה ליבי, אני לא רוצה שתקריב לי נפשות. מה כן? תבטא את הרצון הזה שאתה רוצה להכיר נפשות. מאיפה מגיע הרצון הזה? מזה שאדם מרגיש כל כך קשור, כל כך מחובר, הוא רוצה לבטא את זה במשהו, הוא רוצה להביא נפשות. אז בסדר, אז תגיד שאתה רוצה לתת את הערך של הנפש. זה הפרשה הזאת של 50, 30, כל הפרשה של ערכים. אחר כך זה כל הבהמות ובתים שאדם מקדיש, כל זה זה בעצם... למה בן אדם עושה את זה? זה הבית שלו, זה השדה שלו. מה פתאום בן אדם עושה את זה? זה רצון, רצון כל כך חזק, שהוא חייב לבטא את זה במשהו. כל הפרשות האלו, זה תוצאה של הפרשה הזאת של הברכות והכללות. מהברכות והכללות יוצא דבר אחד, יוצא רצון. והרצון הזה מוליד שאדם רוצה להביא נפשות, רוצה להקדיש את הבית שלו, את השדה שלו, רוצה להביא את הכל השם. אז זה לא עוד מצוות, זה מצוות שפתאום תפסת מה זה היהדות. תפסת מה זה בחוקו שאתה תלך. נסיים משהו אחד. יש פה בסוף הפרשה, במפטיר, כתוב פסוק, וכל מעשר בוקר וצוין, כל אשר יעבור תחת השבט, או הסירי יהיה קודש לשם. זה פרשה של מעשר בהם. פסוק אומר, שמעבירים את כולם תחת השבט, הסירי, שים לו סימן, שים סימן, מקימים אותו קורבן. אז יש רב שמשון מאסטרופולי אומר שיש פה רמז. ידוע שהיה 10 הרוגי מלכות. למה זה היה? זה היה עונש המכירת יוסף. 10, המכירת יוסף. 10 הרוגי מלכות כנגד 10 שבטים שמכרו אותו. אז הוא שואל, שתי שאלות. דבר ראשון, היו רק 9 ולא 10, בגלל שבנימין לא היה. את יוסף מכרו, ורובן גם לא היה. זה היה רק 9. כן? אולי במחירה. אז זה דבר ראשון, היה רק 9 ולא 10. דבר שני, אחד מהספרה הוא גם מלכוס היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בן גרים. הוא לא נכד אפילו של השבטים האלה שמכרו את יוסף, למה הוא צריך למות? אז הוא אומר מה שאתה אומר, הוא אומר שזה עמוד פה בפסוק. וכל מה עשר בוקר וצוין זה ראשי תיבות, וכי למה מת עקיבא שהיה רואה בקר וצוין. אז הפסוק עונה תשובה, כל אשר יעבוד תחת השבט, כל 9 היו כל אחד כנגד שבט. או עשירי רבי עקיבא שהוא לא היה שבט עשירי, הוא גם לא מגיע מהשבטים. יהיה קודש לשם. השכנה גם השתתפה במכירה, וזה יהיה קודש לשם. איך זה רבז שהוא אומר. ומה כתוב פה? מי שייצג הכי חזק את השכינה, את המלכות של השם בעולם, זה הרבי עקיבא. עקיבא היה זה שמסר תורה שבעל פה. הוא ייצג את המלכות של השם. ולכן הוא נבחר לייצג אפילו כביכול את העונש. איזה מין דבר זה? זו תורה וזו סחורה, זה מה שמשה רבינו שאל. הוא היה מוסר תורה שבעל פה. אז הוא נבחר לקבל עונש? העונש זה הגילוי הכי עצום. מי אתה? אם אתה נבחר לגלות כזה גילוי של עונש על מה שעשו, אז תבין מי אתה. מישהו אחר לא היה יכול לייצג דבר כזה. אם אתה עושה דבר כזה, אז זה הגילוי הכי גדול מי זה רבי עקיבא. וזה גם מסביר על כל הכללות. שאלנו איפה האיזון. זה הרבה יותר מאיזון, זה מגלה לך מי אתה. אני חושב שהזכרתי... אני אסביר את זה. אני חושב שהזכרתי את זה... אולי לא, אבל... גם כן אפשר להזכיר את זה עוד פעם. טוב ובטוב כשקיינים ונשיקו הספיעו. הזכרתי את זה? לא. טוב ובטוב כשקיינים ונשיקו הספיעו. הספיעו זה מילה שלא קיימת. אומר הגאון מבין... פה שזה הפה שלו, אבל זה כתוב בצורה מוזרה, זה כתוב פיו. אז זה פיו. אומר הגרו, כבר מבין, שפיו זה מילה מורכבת, מפיו ופיה. דיברנו על זה שהולכנו לכם. פיו ופיה. זאת אומרת, יש נשיקה, שאדם נותן נשיקה למישהו. אז הוא נותן לו על היד, נותן לו בלחי. אז יש פה נשיקה מצד אחד לצד השני. אבל יש נשיקה עם פה לפה, שזה כל אחד מנשק את השני. זה דרגה מאוד גבוהה של קשר. בדרך כלל זה לא עושים כדי, לא עושים דבר. אז שכן אם נשיקו הספיעו, זה נקרא שיש פה נשיקה שתי הצדדים. שמנשק אותנו, אנחנו נשקים אותו בחזרה. נשיקה של פה לפה. אז אומר ככה, היו שתי מוסרי התורה. היה מוישה רבינו, מוסר תורה שבכתב. היה רבי עקיבא, מוסר תורה שבעל פה. מוישה רבינו נפטר במיטת נשיקה. כשהוא נתן לו נשיקה, ברוב הקשר והדבקות, אז הוא נכלל בחזרה והוא הסתלק. אז זה מוישה רבינו. רבי עקיבא, איך הוא נפטר? ביסורים נוראים, מסקות של ברזל. והתלמידים שלו שאלו אותו, הוא קרא שמע ישראל, שאלו אותו עד כאן, אמר כל יום הייתי מצטער, מה עשה יום על יודי הקמן? התלמידים שאלו אותו את השאלה שמשה רבנו שאל, מה קורה פה? איפה המיסס נשיק? אם משה רבנו קיבל מיטת נשיקה, איפה הנשיקה שאתה מקווה? מה עונה להם? עונה להם, משה רבנו קיבל נשיקה מהשם. אני נותן נשיקה לשם. עכשיו התורה שלי. תורה שבכתב זה תורה שאנחנו מקבלים מהשם. תורה שבפה זה תורה שאנחנו נותנים לשם. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים חסדים, מקבלים ברכות, אז אנחנו מרגישים, כשהשם נותן לנו נשיקה, מרגישים את האהבה שלו. אבל איפה מתבטא באמת הקשר? שאנחנו מגלים את האהבה שלנו אליו. מתי אנחנו מגלים את האהבה שלנו אליו? כשיש חסדים, אז אין לנו את ההזדמנות לגלות את זה. כי עכשיו, הסיבה שאנחנו אוהבים זה בגלל שהוא אוהב אותנו. איפה אנחנו מגלים את האהבה שלנו אליו? במקום שאין שום גילוי של אהבה מצידו. פוך, יש את כל הסיבות להרגיש שמה פתאום, הוא לא אוהב אותי. הכל דפוק, הכל הולך, הכל נתקע. ויש כל מיני רגעים כאלה, לא צריכים להגיע לרבי עקיבא שמעסקות שבאזל, כל מיני רגעים כאלה שאתה אומר, בדיוק, בדיוק, עשית את האוטובוס, בגלל זה מערכת שלמה שהשתבש. הכל תקוע. אז פה זה רגע שאתה יכול או להרגיש ריחוק, או שאתה אומר, אופה, הנה, יש לי פה הזדנות. אתה אומר להשם, פה לא הייתה לי שום אהבה. עכשיו זה התור שלי. אני מקבל את זה. מקבל את זה, אז אני עכשיו מראה את האהבה שלי אליך. זה הנשיקה וחזרה. זה הסיפור של רבי עקיבא. סירי קודש לשם. הוא גילה מה זה נאמנות. הוא גילה את המלכות של השם בעולם. ואז, כשיש הסירי קודש לשם, אז נהיה פה הישוקן, נשיק וספיר, אז נהיה פה הייחוד הזה, באמת. אז לכן כשקראו את זה, אז הוא כל כך נהנה. כלומר, איזה יופי השם מתנהג איתנו. כשאנחנו קוראים את זה, אז אנחנו פועלים, תכלה שנה בכללותיה, תכלה שנה בלכותיה, כי כשאתה קורא את זה, אתה מבין שתרצה או לא, אתה מחובר. אז אם ככה, תבחר בזה לכתחילה. אז השם יעזור שנזכה לכל הברכות. פשוטו, ישמיס, רוכניס. כל הישועות, פשוט הפשירים ברוך חי.